כאן לפרק י' ד'. אני רוצה לטיפה להזכיר, מזמן לא נפגשנו קצת להזכיר, מי זה הבינוני שלנו, תודה, ברוך תהיה, ומה עניינו? הוא נאבק, הבינוני הוא טיפוס נאבק. הבינוני הוא טיפוס שלא מפחד ממאבקים, ומבין שהמאבק לא הולך להסתיים. אלא המאבק הולך לבוא אותנו כל החיים, הוא פושט צורה. פושט צורה ולובש צורה. המאבק לא, זה לא כל הזמן אותו מאבק, אבל כל הזמן אנחנו נאבקים. נאבקים בעיקר ב... בעיקר ב... אולי נגיד על זה כמה מילים. זה נראה שאדמו"ר הזקן נותן פה כאילו שינוי שם למשהו שהוא כבר מוכר לנו. פשוט השבוע היה לנו איזה דיון בחבורה, אז אני רוצה קצת לבאר את זה גם לעצמי וגם לאחרים. מה ההבדל בין לנסח את המאבק שנמצא אצל כל אחד מאיתנו, מה ההבדל בין להגיד יצר טוב ויצר רע, שזה המושגים המקובלים בחז"ל וכו', לבין להגיד נפש בהמית ונפש אלוקית, שזה המושגים שאדמו"ר הזקן משתמש בהם. ויש עוד מושגים שאחרי אדמו"ר הזקן, אדמו"רי חב"ד השתמשו בהם, אחרי נפש בהמית ונפש אלוקית, היה מדובר על ישות מול ביטול, זה כאילו, ואחרי ישות מול ביטול, דיברו על הרגש עצמו מול הרגש אלוהי, זה יותר עדין, והיום מדברים על צד מואר וצד אפל, יש דיבור כזה גם כן. בסדר? זה כאילו, מה ההבדל? בוא נחזור רגע לאדמו"ר הזקן. מה ההבדל בין להגיד שאני יש לי, אני האדם ויש לי יצר טוב ויצר רע, לבין להגיד שיש בתוכי נפש במידה נפש אלוקי? אז ההבדל הוא גדול, אני חושב. ההבדל הוא קודם כל בדיוק. בוא ננסה להבין... זה הבדל גדול בסימון המטרה. אם אני מדבר על יצר טוב ויצר רע, אז אני, ויש דברים רעים שאסור לעשות אותם, נגיד עבירות, זה יצר רע, תאוות, עבירות, דברים שאסורים, ויש מצוות, זה יצר הטוב, ואז זה פחות יותר ברור. מה לגבי דברים שהם לא עבירה? הם לא עבירה. אבל הם... כמו שהזכרנו, הרגש עצמו. אדם שמאוד רוצה ללכת להיות חזן, זה עבירה? והוא דוחף את עצמו להיות חזן. נגיד, מה לגבי כל האזורים הללו? אין להם התייחסות. אתה לא יכול להגדיר אותם בתור אזורים רעים, כי זה לא עבירה, זה לא מוגדר, זה לא בצ'קליסט של העבירות. כשהאדמו"ר הזקן מדבר על נפש בהמית ונפש אלוקית, והוא נותן תפקיד לנפש הבהמית, התפקיד של הנפש הבהמית, אמרנו, מה היא? מה התפקיד שלה? התפקיד שלה זה לדאוג שיהיה אני, שזה היא באה לעולם. שאני אהיה פה. אני. ממילא, עיקר המאבק בנפש הבהמית, או עיקר העיסוק זה שלא תתנפח. ותגרום לי להיות מה? בגסות ואביות. עכשיו, אתם מבינים שאדם גס ואווה, אדם מלא ישות, יכול להיות עם זקן ועם כיפה ויכול להיות רב, זה לא משנה. אני רוצה שהחסידות מסמנת את עיקר המאבק הפנימי של האדם, בתולדותיה של הנפש הבהמית, שהם כעס, גאווה, התפארות. התפארות, לא כתוב בשום מקום בתורה שאסור להתפאר. אדם אסור לספר על עצמו, לא כתוב. אבל בחסידות זה עניין מהותי מאוד. זה תולדה של נפש בהמית מתנפחת. ונפש בהמית מנופחת ולא מטופלת, בסוף היא גם נהיית נפש בהמית רעה. נהיה ממנה בסוף יצר רע. נפש בהמית מתוקנת, נפש בהמית שהנפש האלוקית רוכבת עליה, היא נהיית נפש שכלית, או נהיית נפש טבעית, היא נהיית מאוד מאוד, היא מאוד מתעדמת. אז בעצם יוצא שהציר המרכזי של העבודה החסידית, בניגוד למאבקים בין טוב לרע, בחסידות נאבקים בין גסות לעדינות. בסדר? שזה צירים אחרים לגמרי. או בין ביטול לישות. בסדר? האדמו"ר הזקן אומר, לא אני. כן, סליחה.
כל המידות של המסילת ישרים בעצם, זה לא גאווה, כעס, כל זה לא עבירה. אין על זה עונש זה משהו, אבל זה לא עבירה.
זה לא מוגדר, כי איזה עבירה אדם עושה שהוא משוויץ, הוא אומר, תקשיב, היה... אצלנו היה פורים, חבל לך על הזמן.
תרג מצוות.
זה פורים, איפה היית? לא, זהו, אבא, תבוא אלינו. זה פה. כן? גאווה, התפארות. זה הדין, זה חמקמק. אתה לא יכול להגדיר את זה בתור עבירה, אתה כן יכול להגדיר את זה בתור התנפחות. התנפחות היא לא עבירה, אבל אולי היא גרועה מעבירה. כלומר, היא תחושה שהאדם הולך כאן ומגיע לו. ובזה עוסקת החסידות. לכן ההגדרה, ולכן, כשלהגדיר את האדם בתור אדם ושיש לו יצר טוב ויצר, אני כאילו, אני בסדר, יש משהו שמושך אותי לשם, משהו שמושך אותי לשם, זה לא חלק ממני. אדמור זקן אומר, אנחנו נברנו עם נפש בהמית, ויש לה תפקיד לנפש הבהמית, תפקיד חשוב מאוד. תפקיד שמה? שנהיה כאן, שיהיה דירה בתחתונים, שיהיה אדם, שהוא כלי קיבול, שהוא נוכח, שהוא רוצה, בלי שיש לאדם נפש בהמית, הוא כאילו כמו בדיכאון, הוא לא רוצה לחיות. הסכנה בנפש הבהמית שהיא רוצה להתנפח, היא רוצה לשלוט. ולכן ממנה, כמו שהוא הגדיר כאן, ממנה כל ה... הגדיר את זה בהתחלה. זה היה. כן, תאבת תענוגים, עוללות, לצנות, התפארות, דברים בטלים, עצלות, עצבות. יש איסור להיות עצלן? כתוב בתורה אסור להיות עצלן? אין פסוק במשלי. אם אני עצלן, אין לי כוח. עברתי איזה עבירה? אם אני עצוב. לא, אני עצלן לבד, אף אחד לא רואה. אף אחד לא... אני עצוב.
מקיים את מה שחובתך בעולם.
אז אתה אומר, לא בגלל זה, אלא בגלל מה שהתולדה של זה. עצבות. בסתר, אני אגיד חידול השם, בסתר, אני עצלן בסתר, חלילה, כן? או אדם עצוב, שיסור להיות עצוב? אני עצוב, קיים את כל המצאות, אבל אני עצוב. אתה יודע מה אדמור הזקן אגיד לך, למה אתה עצוב? למה אתה עצוב? כי אתה כל כך מנופח ומלא מעצמך, ומלא גאווה, ולכן אתה חושב שמגיע לך כל הזמן, ולכן כשאתה לא מקבל את זה, אתה מאוכזב ונהיה עצוב. אבל אם היית שפל ובטל וזה, היית שמח בחלקך. אתם מבינים שבטרמינולוגיה של יצר טוב ויצר רע, אנחנו מפסידים הרבה מאוד דברים. ובטרמינולוגיה של נפש בהמית, מאיפה מגיעה העצבות? היא מגיעה מהנפש הבהמית, שמאוד התנפחה ומאוד גדלה. אז אדם כל היום זה, ומגיע לו, הוא הולך בתחושה שמגיע לו. יש איסור, יש איזו עבירה לפחד, אסור לה... פחד? פחד גם מגיע מהנפש הבהמית. פחד להתאכזב. למה? מה אתה מפחד? מה יגידו עליי? מה יהיה הפוזה שלי? מה יהיה הפרסטיזה שלי? כאילו זה, אני מפחד. אנשים מחזיקים את הפוזה שלהם. זה הכל מהנפש הבהמית. אלה דברים שהם לא עבירות, אבל הם תולדה ישירה של גאווה והתנפחות. לכן ההגדרה פה היא הגדרה חשובה. אמרנו, במשך הדורות היה עוד הגדרות יותר מעודנות. ביטול מול ישות, הרגש עצמי מול הרגש אלוקי, או צד מואר וצד אפל. אבל ההגדרה היסודית, אני רוצה שיהיה ברור לנו מה ההבדל כשאתה מדבר על נפש בהמית ונפש אלוקית מול יצר טוב ויצר רע. יצר רע זה יצר רע. זה רע, רע זה עבירה. כלשהי. אבל אדמור הזקן כן מדבר על מגוון דברים שהם בכלל לא עבירות. הם תולדה של אדם שהוא מאוד 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 מרגיש את עצמו, מאוד חושב שמגיע לו. אז נגיד כעס, גאווה. אכזבה. אני מאוכזב ממך. יש לי ציפיות, אני מאוכזב. עסוק בלי להתאכזב. אתם יודעים שהאכזבה זו אחת המילים, אני אבקש שתעשו לכם יומן, איזה מילים אסור להגיד לילדים בחיים. אחד המילים זה, אני מאוכזב ממך. גמרת אותו. אין לילד מה לעשות עם זה. וככה, ילד קטן, הוא כולו... מה? לא, זה... פה רבי משה אחרי זה יגיד לך שזה מניפולציה רגשית על הילד. פשוט עושה עליו מניפולציה. מה? זה הבעיה שזה עובד. בוא נגיד ככה, יכולים להיות שתי מצבים. המצב הטוב שזה לא עובד, המצב הגרוע שזה עובד. אם זה עובד, זה המצב היותר גרוע. שהילד כל כך תלוי באבא שלו, שהוא עכשיו עסוק בלמלא את הרצון של אבא שלו כדי שלא יתאכזב. זה נראה לך הגיוני. אתה יכול להגיד לילד, תקשיב, לא אני הנושא, אתה הנושא. לא מתנהגים ככה. לא מתנהגים ככה. אתה ילד בוגר, אתה אמור להתנהג אחרת זה. למה זה קשור אליי? כאילו, הוא עובד אצלי, הוא המריונטה שלי, אכזבת אותי. אני מאוכזב ממך. יש ספר שנקרא יומנה של אמא נמרה. קראתם? מישהו פה קרא? על היפנים? אמא סינית שהתחתנה עם צערם, עם בחור יהודי באמריקה, וכתב ספר על חינוך הילדים, היא מנסה לגדל את הבנות שלה בארצות הברית, אבל לפי חינוך סיני. אמא נמרה כי היא נולדה בשנת הנמר. אז היא מספרת שהיא בתור ילדה, הזמינה את ההורים שלה לחידון בבית הספר במתמטיקה או משהו כזה, כשהם היו, הם כבר הגיעו לארצות הברית, והיא זכתה מקום שני. מכל המתחרים, כל הבית ספר, בית ספר ענק. ואז כשנגמר הטקס והיא קיבלה את התעודה, ההורים שלה קראו לה ואמרו לה, בחיים שלא תעיזי ככה יותר לבזות אותנו. ככה הם אמרו. זה לא יודע. קראת לנו לעיני כולם בשביל מקום שני? שלא תזיז. רק מקום ראשון. הילד הסיני הוא עבד של ההורים שלו. צריך להביא להם הישגים. אז כשאתה אומר לילד, הכזבת אותי, זה מהמקום של הנפש הבהמית. אני, יש לי נפש בהמית. מגיע לדברים. מגיע לה גם שהילד שלי יעשה לי נחת. נחת שהילד עושה זה ישר לפה. Oh, ככה מחמם אותך. זה לא רק שאני תותח, אלא גם הילדים שלי. והוא עכשיו הילד לא משתף פעולה עם הדבר הזה. הכזבת אותי.
אבל אם אתה יודע שזה לא...
זה קשור.
אם אתה יודע שזה לא יעבוד, ובדרך כלל תגיד, אתה מחזב אותי, אתה יכול להציל אותו פעם בעל מעבירה. אתה מציל אותו מעבירה, אתה יודע שזה
לא יעבוד. אם זה פיקוח נפש, אני לא יודע מה...
לא עכשיו זה עבירה, כן, לא...
אני לא מאמין, זה לא, 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 זה מצווה הבאה בעבירה. לא. אז הכזבת אותי. הכזבת אותי. הוא יודע שהוא, א', הוא יודע את זה, לא צריך להגיד לו את זה, הוא יודע את זה. אבל כשאתה רוקד על זה, אתה נהנה מזה, הכזבת אותי. כן? כן, אתה יכול להגיד לו, לא מתאים לך, אני זה, אני יכול, גם המילים, אני מצפה ממך, כל ה... כאילו, אתה עובד אצלי, אתה לא עובד אצלו, אתה עובד אצל עצמך, מול השם יתברך. אפשר להגיד, זה כאב לי מאוד, בסדר. כאב לי, זה נכון, זה אמיתי, באמת כאב לי. כאב לי כי אני אוהב אותך. אבל גם פה, לא אני הנושא, כאב לי, זה אתה הנושא. כל אלה תולדות של הנפש הבהמית, ולכן ההגדרה פה היא חשובה, כי היא פותחת לפנינו שדה שלם של עבודה פנימית שלא קשורה בכלל למצוות העבירות. אין הגדרה, אין הגדרה להיות עצוב, אין הגדרה להיות איסור בתורה, לא תהיה עצוב. אומנם כתוב, ואתה אל תעצבון ואל יחר בעיניכם, כי מחרתם אותי עינה, כי למחייה של אחני אלוהים לפניכם, כי זה עוד שנתיים הרעב בקרב הארץ, ועוד 5 שנים אשר אין חריש בקציר, כך אומר יוסף, לאחים. טוב, אל תעצבו בסיטואציה, אבל לא כתוב בשום מקום ש... אז לכן, ההגדרה כאן היא הגדרה מאוד מאוד חשובה. כאדם מודע להגדרות האלה של נפש בהמית ונפש אלוקית, אז הוא בעיקר לדוגמה, יצר טוב ויצר רע, בסדר גמור. הגדרה. מה צריכה להיות התחושה הנכונה של אדם אחרי שהוא עשה מעשה טוב? הבעל שם טוב אומר, ועשר שטן מלפנינו מאחורינו. עשר שטן... מלפנינו זה לפני המעשה, כל העיכובים, כל המניעות. מה זה השטן מאחורינו? מה הוא השטן? גאווה. אדם עשה מעשה טוב, עשה מצווה, עשה חסד. הוא הולך אחר כך. לא, הוא לא זה, אבל בפנים הוא מלא. מי אם לא אני? כן. ואשרי אלה שזכו להיות במחיצתי. נכון. אם אני צוחק על הילדים, אני אכתוב ספר במחיצתו. אז... כן. כן. בדיוק. אז... מי מתייחס? אבל אם אדם יודע שהתחושת הישות והגאווה ואני שווה אחרי המעשה, היא מגיעה ישר מהנפש הבהמית. ואילו התגובה של הנפש האלוקית למעשה טוב, מהי התגובה הנכונה? זכיתי, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי לרגע קטן להיות שותף איתו בעשיית הטוב, ואני לא מלא סיפוק וגאווה, אלא מלא שמחה והודאה. אתם מבינים את ההבדלים? במקום סיפוק וגאווה, שמחה והודאה. זכיתי! להיות חלק מ... הקדוש ברוך הוא זיכה אותי להיות צינור אל הטוב האלוקי שהוא השפיע עליי. אז זה עולם אחר לגמרי. עולם אחר לגמרי. יש פעמים שזה גם נורא נורא מצחיק, אני חייב להגיד. אנשים שכאילו הם מדברים והם לא... כאילו, הם לא מסתירים את זה, אומרים את זה ישר בפרצוף, זה נורא מצחיק. הייתי פעם באיזה בית כנסת, לצורך העניין, אז אני אגיד גם את המוצא של בית הכנסת, כי זה מי שמכיר את המנטל. כנסת מרוקאי, וזה מקום בארץ. הייתי שם שבת, משהו. ואז עלה הגבאי להודיע הודעות. עכשיו זה נראה בית כנסת מהסוג שכאילו בנו אותו כמה אנשים, וזה הבית כנסת שלהם. כן? עכשיו בדרך כלל שעולים ומודיעים, אז נגיד אומרים, נגיד, ביום זה וזה יהיה שיעור, ביום זה וזה נצא לטיול, ביום זה וזה, כאילו בלשון רבים. הגבאי האמת שאומר ככה, ארגמנו לכם ביום שלישי טיול, ביום רביעי עשינו לכם שיעור, כאילו זה הכל, אנחנו עשינו לכם, אנחנו זה ואתם הנתינים. הוא אמר את זה כאילו, בלי, בדרך כלל עוטפים את זה, קצת מסתירים את זה, אה פרצוף, אנחנו פה, זה, כאילו, הוא עולה על הבמה, מדבר וזה. אז זה, 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 זה משהו רע, זה רק דברים טובים, עושים דברים טובים. ארגנו שיעור, ארגנו טיול לקהילה, מאוד יפה. אבל אתה רואה שזה, יש פה מניע כבד מאוד של, שכאילו אני המנהל, אני, במקום להגיד, ביחד, עבדו את השם בשמחה, גדלו להשם איתנו, ממש מונח דבר. אז זה המשמעות, זה המשמעות של, של השוני בטרמינולוגיה, זה חשוב מאוד. אדמו"ר הזקן חידש פה חידוש גדול מאוד, זה נשמה חדשה, הוא חידש חידוש. אולי נגיד עוד משהו שהזכרנו בחבורה, כי מכיוון שהיום זה יום ההילולה של רבי מלך מליז'נס, הנועם מלימלך, הנועם מלימלך. יש איזה סיפור על זוג, שהיה להם ילדים, והם נסעו למלך מליז'נס, והתפללו, והבעל נדר נדר, שאם יהיה לו בן, הוא יקרא לו אלימלך, ובאמת אשתו נכנסה להיריון, ו... אז הוא סיפר לה ואמרה לו, תשמע, אלימלך לא הולך, כאילו, בגן וזה, מה, אבל נדרתי וזה. טוב, אז בדיעבד הם הסכימו שיקראו לו שם ראשון שהם אוהבים, ושם שני אלימלך. קראו לו נועם אלימלך, והם לא הכירו את הספר. ורק אחרי שזה, נועם אלימלך, כולו, שם הספר, לא ידעו, שהספר קוראים נועם אלימלך. אז זכות זו יוגן עלינו. לדוגמה, הצטל קטן של רבי מלך מליז'נסק. רבי אלימלך דור שלישי לחסידות, בעל שם טוב המגיד דמזריץ', הם תלמידים, רב זושה ורב מלך, תלמידים של המגיד דמזריץ'. הצטל קטן שהוא עוסק שם, זה בעצם המסמך החסידות היסודי של רבי אלימלך מליז'נסק. אז מה הוא כותב? כולנו מכירים את זה, נכון? שלא נראה בחסרונות חברינו, עד רבה, תן בליבנו, שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונן. זה דוגמה קלאסית לנפש בלמית, לנפש אלוקית. הנפש הבהמית, מכיוון שהיא רוצה להיות נוכחת באיזו ישות, אז נוח לה, נעים לה, לחפש חסרונות אצל הזולת. זה עבירה? עשיתי עבירה? לא. רק אני מסתכל, אני אומר, אני יותר גבוה ממנו. אני יותר סיימתי מסכתות ממנו. אני לבין עצמי. אני ככה, זה הנפש הבהמית. יש איזו תחושה שאם מישהו פחות לידי, אני יותר. עד רבה, אומר רבי מלך מליז'נסק, עד רבה, להפך, הנפש האלוקית, חפש טובה. אומרים ששני יהודים מדברים, זה שתי נפשות אלוקיות מול נפש בימית אחת. למה? כי הנפש הבימית לא מתחברת. כל אחד נשאר בעצמו. הנפש האלוקית, הנפשות האלוקיות יכולות להתחבר. אז כאילו יש חיבור, זה שתיים מול אחד. כל אחד לבד, מול, יש את הנפש האלוקית שלי ושלך ביחד, מול הנפש הבימית שלי, ולך יש את הנפש האלוקית שלי ושלך ביחד, והנפש הבימית שלך. זה שתיים על אחד. כי ברמה האלוקית אנחנו מתחברים, ברמת הגוף אנחנו נפרדים. אז הסברנו קצת את ההבדלים בטרמינולוגיה, ואת ההבדלים גם בגישות. יצר טוב ויצר רע, האויב הוא הרע. עבירות, מוגדרות. אבל מה עם גאווה, ישות, כעס, עצבות, אכזבה, התפארות, כל החומרים שמהם הנפש הבימית עשויה? מה איתם? תחרות וזה, לא, אין, זה לא נכנס תחת ההגדרות של רע. אבל בחסידות, ככה, בעל שם טוב, מסמנים את עיקר העיקרים בעבודת הנפש, במלחמה, בתחושת הישות והגאווה והגסות. ואחד המשפטים החזקים של אדמו"ר הריי"צ הוא, אין הגס והעווה מרגיש בגסותו ועוויותו שלו. הגדרה לאדם גס, שהוא לא מרגיש שהוא גס. אם אתה כבר קצת מרגיש, התנפחת, מצוין, אתה בדרך טובה. בסדר? נועם אלימלך, שמים אותו מתחת ליולדות. נו? כן. בשערי צדק ובמעייני הישועה, זה הספר היחיד בחדר לידה. אין ספרים אחרים בחדר לידה. רק נועם אלימלך. בכל החדר המתנה, נועם, קדימה. כן, סגולה ידועה. צדיקים. שיהיה לידה נעימה לכל נשת ישראל, הכל בקלות, הכל בשמחה. טוב, אז בואו נלך לפרק י' ד'. והנה מידת הבינוני ומידת כל אדם, ואחריה כל אדם ימשוך. שכל אדם יכול להיות בינוני בכל עת ובכל שעה. כי הבינוני אינו מואס ברע, שזהו דבר המסור ללב ולכל העיתים שוות. כן, הוא לא, יש לו גם משיכה לרע, הוא נמשך לרע. זה הבינוני. אבל הוא לא נותן לרע לנצח. לא ברמת המחשבה, גם אם באה לו מחשבה לא טובה, הוא מצליח לנצח אותה, להתאמץ ולנצח אותה. גם אם באה לו רצון לעשות מעשה לא טוב, הוא מצליח לשמור על הידיים. גם אם הוא רוצה לדבר לשון הרע, עומד לו על קצה הלשון, הוא מצליח לסתום את הפה. אבל יש לו משיכה. ויעשו מרע ועשה טוב, דיינו בפועל ממש במעשה דיבור ומחשבה שבהם הבחירה והיכולת והרשות נתונה לכל אדם לעשות ולדבר ולחשוב גם מה שהוא נגד תאוות ליבו והופכה ממש. כי גם בשעה שהלב חומד ומתאווה איזו תאווה גשמית ביתר או באיסור, חס וחלילה, יכול להתגבר ולהשיח דעתו ממנה לגמרי. באומרו לליבו, אומרו לליבו זה פרפרזה על הפסוק לך אמר ליבי. כן, האדם אומר ללב, הלב מתאווה, החלק השמאלי בלב מתאווה לאיזה משהו. אומר האדם לליבו, מה פתאום? אינני רוצה להיות רשע אפילו שעה אחת. כי אינני רוצה להיות מובדל ונפרד חס וחלילה מהשם אחד בשום אופן. כדכתיב עוונותיכם מבדילים וכו'. רק אני רוצה לדבקה בו נפשי, רוחי ונשמתי, בהתלבשן בשלושה לבושה והתברך, שמעשה דיבור ומחשבה בהשם, בתורתו ומצוותיו, מאהבה מסותרת שבליבי להשם, כמו בלב כללות ישראל, שנקראו אוהבי שמך. אפילו כאן שבקלים יכול למסור נפשו לקדושת השם, ולא נופל אנוכי ממנו בוודאי, אלא נכנס בו רוח שטות, ונדמה לו שבעבירה הזו עודנו ביהדותו, ואין נשמתו מובדלת מאלוהי ישראל, וגם שוכח אהבתו להשם מסותרת בליבו. אבל אני אינני רוצה להיות שותה כמוהו לכפור האמת. יש פה גם כן כמה הגדרות שכדאי להתעכב עליהן. אנחנו בסוף שנה עושים חשבון נפש. כדאי כל יום, פעם בחודש. ובפשט החשבון הוא כמה מצוות עשיתי וכמה עבירות. חשבון כמותי כזה. לפי אדמור הזקן, החשבון הוא אחר. החשבון הוא כמה זמן, חשבון של זמן, כמה זמן במשך השנה הייתי דבוק בקדוש ברוך הוא, וכמה זמן הייתי נפרד ממנו. זה החשבון. אם הייתי דבוק בו, הייתה לי גם תחושה מאוד עמוקה שאני בטל אליו, והטוב שבי הוא בעצם, כי הקדוש ברוך הוא מצא אותי ראוי להעביר את הטוב שלא דרכי. והייתה לי גם שפלות, כי אני מרגיש כמה אני לא ראוי לעמוד ב... ליד השם יתברך, וכמה הוא משפיע עליי שפע, למרות שאני לא ראוי. ואני במצב טוב. ואם אני נפרד מהקדוש ברוך הוא, אני מייחס את הטוב אליי, אני מטיל את האשמה על הרע על אחרים, אני נפרד. בסדר? כמובן, שכשאדם עושה עבירה, זה ודאי זמן מוגדר בהגדרה של היפרדות מהשם יתברך. אבל זו בדיוק הטעות. כי אדם אומר, תמורה, כבר מה עשיתי? כמה מילים לשון הרע, מה הסיפור? מה, כבר מה עשיתי? גנבתי, רצחתי, מה עשיתי כבר? ככה בקטנה. והוא צודק. המעשה עצמו הוא לא מעשה נורא. אנחנו יודעים שיש דירוג בעבירות. יש עבירות חמורות, יש סקילה, הרג, חנק. יש עבירות קלות.
איך אדם יכול להעיד על עצמו?
מה?
להעיד על עצמו, לעשות
את החשבון. אדם עובר על הרשימה ורואה עם דברים שצריך לתקן בהם. תקן אותם. אתה עושה את זה כל יום בווידוי, שם הוא בגד. אבל יש פה עוד נקודה. כן, רוצה לשאול עוד משהו? סליחה. יש פה עוד נקודה. רגע. מה דיברנו מקודם?
שזה לא עבירות חמורות.
כן, יפה. לא עבירות חמורות, נכון. אז בואו נעשה רגע, נגדיר משל. נגיד שהקדוש ברוך הוא נמצא שכינה במערב, כן? נגיד, הקדוש ברוך הוא נמצא פה. האדם שעשה עבירה חמורה נמצא שם. בסדר? לא עלינו, עשה עבירה חמורה, חייל שבת, אכל טרף, נידוד, שם. בסדר גמור. האדם עשה עבירה קלה, הוא התרחק רק מרחק קטן. אבל יש דבר משותף גם אליו וגם אליו. מה המרחק? מה המשותף? שניהם סיבבו את הגב. כל עבירה סיבבת את הגב. עכשיו השאלה, כמה צעדת והתרחקת? יש אחד שסובב את הגב, התרחק קילומטר, סובב את הגב ונשאר ליד, אבל סיבבת את הגב. ובין שני הדברים, סיבוב הגב או המרחק שאתה הולך, הדבר היותר כואב זה סיבוב הגב. זה הניתוק הזה. ובמובן הזה אין הבדל בין עבירה קלה לחמורה. שתיהם אותו דבר, בהקשר הזה. וגם בתשובה. כשאדם מחליט שהוא שב בתשובה, זה הסיבוב של הפנים. עכשיו יש אחד שיש לו 20 קילומטר לחזור, יש אחד שיש לו שני צעדים לעשות. בסדר? אבל המכונה המשותף ששניהם החליטו להפסיק סובב את הגב ולסובב את הפנים. פנים אל מול פנים, פגישה באמצע החיים. הגענו אל עצמנו ממקומות כל כך שונים. איפה אתה מכיר את השיר הזה? אה? פסתי אותך על חם. אז זה מה שהוא אומר. זה הטעות. אומר אדם לעצמו, מה עשיתי? אני לא נפרד. לא, אתה כן נפרד. כל סיבוב יוצר פירוד, ניתוק, זמן שבו האדם היה בלי השם יתברך, הוא עם עצמו כביכול. אז יאמר, כן, סליחה. תסביר, לא הבנתי, זה קצת קוד. הרב צבי יהודה אומר, צריך לכוון את העין האנושית לעין האלוקית בענייני הגאולה. איך אתה מסביר? כן, שהפסוקים יותר זה. פסוקים מפורשים. כי אנוכי השם עלינו פנים, אני יודע, הצירוף פנים אל פנים מופיע בתורה. פנים בפנים דיבר השם עמכם. זה פסוק בתורה. בפרשת בית חנה? כמדומני. תנ"ך פקל שתמיד איתי נמצא? אין פה תנ"ך פקל. יש פסוק כזה בקיצור. פנים בפנים דיבר השם עמכם ביום הקהל, משהו כזה, פרשת בית חנן, כמעט בטוח שיש כזה פסוק. זה ממש פסוקים מפורשים. קרובים ופניהם משל אחיו, כשעושים רצונו של מקום. אז אנחנו צריכים להיות פנים אל פנים, הוא לשם מדבר. אז אומר רבינוני לעצמו, כשבאה לו איזה מחשבת ניתוק. אבל לא רק אז. לדוגמה, גם כשאדם נמצא באיזה... במרכז של אירוע. חתן, לא יודע מה, מקבל טקס, מקבל דרגות, יודע, יש כאלה, יש כאלה טקסים שגם עסוקים בלנפח אותך. הקצין, המצטיין, הזה, על מסירותו, הזה, תקלו אותה. בום. במקום תתחבר לקדוש ברוך הוא. פותר את הבעיה. אז הוא אומר, אבל אני רוצה להיות שותה כמוהו לכפור האמת. מה שאין כן בדבר המסור ללב, דהיינו, שיהיה הרע מאוס ממש בלב. דבר. כן. אז מה הקושייה? מה השאלה?
אז לא אומר, כי בכל זאת אומרים,
צריך להיות
צומח,
צריך להבין
שעכשיו
כמה
הוא צריך
את
השם, כמה יותר צריך
להבין
קשה.
מה צריך לעשות? זה בסדר גמור, אני אשמח שתשלח לי את זה ברשימה, אבל זה בפועל זה לא קורה ככה, אדם הוא זה, ואז הוא נהיה עצור. אז אדמור, יש הרבה הקבלות בין טניה לאורות התשובה. אבל אנחנו כרגע לא יודעים טניה. אתה רוצה אחרי זה לעשות קורס השוואתי, ולהגיש לי איזה דוקטורט, אני אשמח. אתה רוצה לא להאמין, להאמין מאוד, אתה רוצה לא להאמין, כן. מה שאין כן, בדבר המסור ללב, דהיינו שהוא יהיה הרע מאוס ממש בלב, ושנוי בתכלית השנאה, שזה הגדרה של צדיק, שהוא שונא את הרע, הוא אוהב השם שינו רע, או אפילו שלא בתכלית השנאה, הנה זה אי אפשר שיהיה באמת להמיתו, אלא על ידי גודל ותוקף האהבה להשם, בבחינת אהבה בתענוגים, להתענג על השם מעין עולם הבא, וזה גם קצת מתנה. יש בספר דרך מצוותיך, זה ספר מאוד מאוד מיוחד של האדמו"ר הצמח צדק, והוא כתב ביאור פנימי על המצוות, זה נקרא דרך מצוותיך. יצא עכשיו ביאור של הרב שטיינזלץ
לשלוש או ארבע מצוות מתוך הספר הענק הזה, ספר על פי פנימיות. ויש לו שם ביאור למצוות מקח וממכר. כי תקנה ממכר מיד עמיתך, או קנו מיד עמיתך, לא תונוי שתרחיב. פרשת קדושים. מצוות מקח וממכר. אז הוא מבאר שם שעמיתך זה גם הקדוש ברוך הוא. ואנחנו מנהלים יחסים של קנייה ומכירה עם השם יתברך. אנחנו... כן, אנחנו מוכרים לו משהו, והוא בתמורה מוכר לנו משהו חזרה. זה עסקת חליפין. מה מבאר שם אדמו"ר הצמח צדק? אז הוא אומר שאנחנו מעלים אל הקדוש ברוך הוא את הניצוצות של הקדושה שנפלו בשבי הקליפות, רפח ניצוצין דקדושה, כן? שבבריאת העולם נפלו. כלומר, יש הערות אלוקיות שנמצאות בכל מיני מקומות בלועים בעולם החומרי, וכשאדם ישראל נמצא כאן בעולם החומרי ומטפל בחומר וגם מקדש אותו, אז הוא מעלה את הניצוץ חזרה למעלה. לדוגמה, יש פרי, כן? יש פרי כלשהו. פרי הוא חומר, הוא זה. בתוך הפרי הזה יש ניצוץ קדושה שמחיה אותו, מקיים אותו. כשלוקחים את הפרי הזה ומברכים עליו, הניצוץ הזה עולה. אנחנו מעלים אותו לקדוש ברוך הוא, אנחנו, כמו שאנחנו נותנים לו, ומה הוא משלם לנו? הוא משלם לנו באהבה רבה. יש אהבת עולם ויש אהבה רבה. אהבת עולם זה אהבה שנובעת לקדוש ברוך הוא מתוך העולם הזה. אדם מקיים מצוות, עושה תורה, אהבת עולם. אבל יש אהבה רבה. כמו מעיינות תהום רבה, אהבה שאדם ליבו עולה על גדותיו, הוא קמע בכיסופים להשם יתברך. וזה מתנה. איך? כן, מישהו באורות, אבל חזקים, אורות גבוהים. זה מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם, שלם לו. אתה התאמצת בשבילי, ככה אהבה רבה. התאמצת לעשות אהבת עולם, קבל אהבה רבה. זה המקח אומרים כאן. בסדר? אז הוא אומר אותו דבר כאן. כשאדם מגיע לכזה מצב, יש לו גם מצב שהוא, הרע מגעיל אותו. זה כמו מישהו שפעם סיפר לי, הייתי פעם בזה, אצל איזה מישהו, אז הוא סיפר לי שהייתה לו התמכרות לשוקולד. ממש, הוא היה... הוא היה אוכל, היה אוכל, הכוונה לא קוביה, היה יורד על חפיסות. שלוש, ארבע, ככה. יותר ממך, אתה אומר. ואז הוא הלך לאיזה מטפל, סיני, שדקר אותו באוזן באיזה נקודה, והוציא לו את החשק לשוקולד. הוא הולך אליו בכלל בשביל דבר אחר, הוא אמר לו, תקשיב, יש לי עוד בעיה, אני מכור לשוקולד. טוב, שוקולד, תסתובב, בום, דקר אותו, וזהו. אין לי, כאילו, עקר לו את המשיכה. מתנה, לא יודע, דקר את הנקודה ש... אז... מה? דקר את הנקודה. דקר את הנקודה, זה... אז הוא אומר, זה טוב, כשאדם יגיע למצב שבו הרע, הוא סנוי עליו, הוא לא אוהב אותו, זה מגעיל. כן, היה פעם פרסומת סיגריות, זה מגעיל אותי. כן, כאילו שהרע מגעיל אותך, זה צריך להיות צדיק, וזה אולי מתנה מהקדוש ברוך הוא, וזה אחרי הרבה אחרי שאדם מתאמץ וכו'. בסדר, לא להיבהל. יש לנו משיכות אל הרע, הרע של אדמו"ר הזקן, כמו שהזכרנו, זה הרצון לקבל, הרצון שיהיה, הרצון שישימו אליך לב, הרצון להיות נוכח, הרצון שלא יגיעו ולא יגעו ולא יזיזו וכו' וכו'. בסדר, אבל להצליח להתגבר. אז זה אמרו חזק.
איפה מגיע שלב שאתה...
אתה עושה את זה מתוך הזדהות, ולא מתוך, כאילו... כן, גם זה, גם להיות לפחד זה רע, וגם להיות גרטן זה רע, וגם להיות עצוב זה רע. כל הדברים האלה זה רע. איפה אתה מזדהה עם זה? אם אתה לא שונא את זה, אז עדיין לך הזדהות עם זה. לא, יש לי הזדהות עם הטוב, יש לי גם משיכה, לא? אני יודע מה נכון, הייתי רוצה להיות שם, אבל יש גם... מושך אותי, אני מאוד מאוד מזדהה, מאוד מזדהה. באמת אני אומר, עם העניין של הבריאות, ולא לאכול סוכר וטטטם. אני אגיד לך שהרוגע לך לא מדבר אליי? לא צועק לי? אני פה! תקח אותי! אחרי שאני לוקח אותו, הוא אומר לי, מה עם החבר שלי? אל תשאיר אותו לבן! אגדה יפנית, אתם מכירים את השיר הזה? חמש קמצא יד, יצא אל ביתו וזה? לך אל הנהר, קח גם את הרוגע לך השני. לא הגעתי למצב שאני אומר, לא, זה פשוט לא בריא. אז אם זה לא בריא, למה שאני... אין לי שום תאווה לזה. תן לי בבקשה חסה דחוף. לא, אני לא שם עדיין. חוץ מהחסה של גילת, שם אני... זה ממתקים. יש לי איזה מתיקות של קדושה. בסדר, אתה מבין? אז זה כאילו רצון גבוה, רצון נמוך. יש איזושהי הזדהות, וגם הבינוני הוא, לאט לאט הוא מעדן את זה, בסדר? הוא מעדן את זה, הוא...
כאילו זה, כל הזמן יש מאבק, אבל זה לא אותו מאבק.
לא אותו מאבק, זה גם לא באותו מינון. לדוגמה, זה גם משתנה. מישהו נגר וחוטב עצים, ואתה יודע, נסות, עפה לו בזה, לא מתרגש מזה, אבל מישהו מתעסק ביהלומים, ונפל לו איזה יהלום לארץ, הוא אגיד, טוב, שטויות. אז ככל שאדם יותר מתקדם, בתיקון המידות שלו, אז הוא יכול יותר לשים לב איפה הוא... איפה הוא פספס? איפה הוא אמר איזה משהו שזה... ויכול להיות שאף אחד לא עשינו חוץ ממנו, אבל הוא שם לב שהוא פספס. שהוא אמר איזה משהו וזה היה... זה היה התנפחות. שהוא התפאר. יכול להיות שאף אחד לא עשינו, אבל הוא ישים לב. זה ודאי לא הגאווה של אלה שהולכים ברחוב. זה מצחיק אותי, אני חייב להגיד לכם. יש כאלה שעושים בודי בילדינג. אנשים מבוגרים, 30, 40, עושים חדר כושר. אז הם הולכים ב... יש חולצות מיוחדות כאלה, שזה מגיע בדיוק עד לפה. וכשאתה שואל אותו, אחי, אתה יכול להגיד לי מה השעה? אין בעיה. כל כך. אז זה לא כזה גס, זה מאוד בולט. גס כזה בולט. זה הרבה יותר עדין. אבל מי שזה, הוא שם לב. אופס, היה שם, זה עדיין בינוני. בינוני ברמה מאוד גבוהה. בינוני מתוקן ביותר. אז אמרו חזר, הלומך תראה בחייך, ואין כל אדם זוכה לזה. כי זהו כעין קיבול שכר. וכדכתיב, עבודת מתנה יתנת כהונתכם. מתנה. זה מאוד מנחם לדעת שיש דבר כזה. כלומר, יש תקרות זכוכית שאנחנו נעבור אותן, לא בכוח המעשים שעשינו, אלא כי קיבלנו מתנה. אוי ואבוי, נשייך את זה אל עצמנו. צריך להכיר, זה מתנה מה שמתברך. כך אני רוצה להגיד על הפורים שהיה... פה, במכון מאיר, אצלכם, אצלנו, לא משנה, בכל מקום. מה זה? מתנה מהקדוש ברוך הוא. זה לא קשור. פשוט, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה. זה לא, אל תתחיל להגיד, זה בזכות, זה בזכות. עבודה, חביבי, שיעורים, הכנה. זה, נתתי להם הדרכות, וזה, הובלה של הרב, מרכזיות התורה בישראל. טוב, עזוב. מתנה מה שמתברך. פשטות וצניעות. ואז אמרו חז"ל, לא נוכל תראה בחייך, שאין כל אדם זוכה לזה, כי זהו כן קיבול שכר, וכדכתיב, עבודת אתה נתן את כהונתכם. ולכן אמר איוב, בראת הצדיקים וכלית בתיקונים, שיש בנשמת ישראל כמה מיני מדרגות ובחינות, חסידים גיבורים המתגברים על יצרם, מראה תורה נביאים וצדיקים. נסיים את השיעור, נראה לי שכבר אמרנו את זה, או לא, או... כן, נראה לי שהזכרנו את זה, יש בסוכה לזמרה, רשימה מאוד, מאוד, מאוד משונה. כתוב, השם מתיר אסורים. השם פוקח עיוורים. השם זוקף כפופים. השם מתיר אסורים. השם... לא, אתה הלכת כבר לברכות השחר. בתוך הרשימה הזאת. זה כל הזמרה, נכון? מה יש שם? אוהב צדיקים. השאר רב שמחה בוני מפשיסחה, למה האוהב צדיקים זה עם כל הבעלי מום? זה נשמע כמו שיש כאלה עקומים, זקופים, ערומים, אסורים, יש גם צדיקים. אז אמר רב שמחה בוני, צדיק שיודע שהוא צדיק, זה בעל מום. בכל אופן גם אותו הקדוש ברוך הוא אוהב. הוא אוהב צדיקים שחושבים שהם יודעים שהם צדיקים. אבל צדיק אמיתי לא יודע שהוא צדיק. ונסיים סיומת, כן, ולסיום סיומת, מה שאומר רבנו הקדוש, אורח חיים הקדוש, קודש קודשים, על פרשת כתיסה שהייתה שבוע שעבר. כתוב שם שקרן אור פני משה, נכון? מאיפה קרן אור פניו? כל מיני דעות בחז"ל, חלק הקדוש ברוך הוא שם עליו כיסה עליו בכפו, חלק אומרים שזה מהמערה. יש דעה בחז"ל שנשאר מעט דיו, כשמשה כתב את התורה, והדיו הזה משה רבנו לקח מרח ונהיה לו קרן אור פניו, ספרדי. אז אור החיים שואל, מה זה נשאר דיו? בשר ודם שם כמות דיו, הוא לא יודע, יהיה יותר, יהיה פחות, אז, אבל הקדוש ברוך הוא, יש דיו, זה מדויק. איך נשאר? נרמה והפרת אמונים. איך נשאר? אז אומר אור החיים הקדוש, כשמשה רבנו בא לכתוב את התורה, הקדוש ברוך הוא הכתיב לו את התורה, כל מה שצריך הוא כתב. עד שהגיע לפסוק אחד שלא יכול לכתוב אותו. איזה פסוק? לא? האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אמר משה רבנו, איך אני אכתוב דבר כזה? לא יכול לכתוב. מי שהוא ענב, לא יכול לכתוב על עצמו שהוא ענב, כי זה הפך הענבה. אז הוא לא יכול לכתוב. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לו לכתוב, אז מה הוא יעשה? אז משה רבנו התחכם. וכתב את המילה ענב, אבל בלי יוד. חסר יוד. פגם את המילה. לאומר, אומנם הקדוש ברוך הוא חושב שאני ענב, אבל אני לא חושב ככה. לדעתי אני פגום.
נשאר היוד.
והיוד הזאת היא כאילו זאת שנברכה. כלומר, מה בעצם רוצה להגיד עומק דברי אור החיים הקדוש? חוסר המודעות של משה רבנו למדרגת הענבה שבו, היא תכלית הענבה שבו, והיא זו שגורמת לאור פניו לקרון. כאילו משה לא יודע מי הוא. אנחנו מה? מי אנחנו? אתה לא יודע מי אתה? לא. באמת? שנזכה לזה רבותיי.